עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2 טוב, הבנתי שהיה פה ברדק אתמול, לא, לא זה, לא נתת לפורר להגיד, לנהל איתו דיון על הרפורמה, היום יהיה לנו פרופסור לרפורמה, הכל יהיה בסדר, אנחנו נעשה פה סדר, כל הברדק שהיה פה עד עכשיו נגמר, אני הגעתי, רבותיי, להתאפס, אל תיכנס לי שם בעצים, אדוני, הבנת? קלטתי אותך, ניסית להיכנס בעץ, תזיז את ההגה, תזיז. תודה רבה.
היה יותר מתאים שתגיד, גבירתי, זה רוורס, אני יודע, קשה לך, כאילו, זה טרופי, אני לך להסתבך.
אוי, בן.
לא, לא, זה שאתה היית אומר, חלילה, אני לא, אתה מבין?
כן.
אני מנסה להיכנס לנעליך, למה אתה בוורוד היום, הכל טוב, כאילו?
ברור, פשוט בטוח בגבריותי.
הבנתי.
מה נשמע? מה לי, מה קורה? מה לושקה? מה לושקה? מה נשמע? אל תלחשי, תגידי, כן, שישמעו אותך, שידעו שיש מישהי כזאת.
הם יודעים.
מה הולך? מה נשמע? מה המצב? מה קורה? מה העניינים? מה הולך? מה המצב הטנטרום? תגיד, אני חייב להשמיע לך, כן. יש לנו את הסינק של בן? אתה איתי? יובל. בן, בן, יש לנו?
בן.
בן.
בן לאדן.
בן, בן לילה. יש? שים לנו אותו, בבקשה.
כולם יוצאים מפה את הכסף, כולל אני, את המעט כסף שיש לי. אני הולך לעשות את זה בימים הקרובים. ואני אשים אותו בבנק זר, אני אפתח חשבון. אני לא יהיה נתון.
אוקיי, מה קורה עם זה? תן לנו עדכון.
אחי, הכסף שלי ברשותי, כמו שאומרים.
תן עדכון, הוצאת את הכסף ל-SVB, כאילו...
אני, קודם כל, הקטע של SVB לא קשור לכלום, אז אל תחגוג. גם החגיגה היא מכוערת.
לא חוגג, לא חוגג, מי חוגג?
מצד שני, הקריסה של הבנק הזה היא לא קשורה לשום לאירוע שלנו, וזה בנק שנותן שירותים להייטק והלוואות להייטק הישראלי כבר 20 שנה. אגב, הבשורה המצוינת... הממשל האמריקאי הודיע אתמול שהוא מחלץ את הבנק, כולם יקבלו את הכסף שלהם חזרה.
Okay.
לגבי הכסף שלי, אני, הכסף שלי, כן, בוא, זה לא כסף בקנה מידה שמדברים עליו, אבל עשיתי משהו. אני לא רוצה להגיד, כי אני לא רוצה, אתה יודע, שהנה הוא גם הוא עשה. לא פתחתי חשבון בנק בחוץ לארץ, אם זאת השאלה, או חשבון בנק בבנק זר. לא עשיתי את זה.
קצת פוגעני, הייתי אומר. אתה בכל זאת מוביל פה מחאה.
לא, זה לא מחאה. תחשוב, אם אתה מבין בזה קצת, אני מבין בזה טיפה, אתה יכול להשקיע במקומות יותר בטוחים. אני מדבר, אתה יודע, במקום להיות נניח מושקע בבורסה שלנו.
כן.
או בשקל.
הבנתי. טוב, זו שאלה אחת לגבי הכסף. שאלה שנייה, תשמע, אני לא מבין. מחאה שלמה, הפגנות, כן... מחסימות כבישים, שלטים, הצהרות, מה לא עושים פה, סרבנות, מוציאים את הכסף. מה עם הצוללות? מה עם הצוללות? חפרתם פה במשך שנים על הצוללות, פרשת השחיתות החמורה בתולדות המדינה. אז אני לא מבין, מה קורה עם הצוללות? איפה הצוללות? מה קורה עם זה? אין איזה מיצג, איזה צוללת, משהו, איזה משהו שמביאים איזה לנדרובר שאחריו יש איזה צוללת, כלום? איזה צוללן? משהו? ככה להפקיר את הזירה? לא הבנתי איפה זה נעלם, מה קורה עם זה? מספיק עם הברדק, אני אמרתי שאני חזרתי ומספיק עם, אני מבקש צוללות, להחזיר את הצוללות דחוף. כן, בוקר טוב.
בוקר אור, אז איך היה אתמול? מה, איפה היית בכלל?
בוא נע, יש איזה אחד לא חשוב שתובע אותי,
אתה לא חייב לספר,
אותו,
אגב.
הוא תובע אותי, הייתי בבית משפט, סתם חרת, נו, בקיצור, מבזבזים לי את הזמן.
האמת היא שזה, אם יש דבר אחד שהוא באמת מטריד בתביעות דיבה, זה הבזבוז יום.
כן, נו, מבזבזים לי את הזמן. אם אני הייתי תובע את כל אלה שמוציאים את דיבתי רעה, הרי הייתי מבלה את כל חיי בבתי המשפט.
20 שנה קדימה, אגב. כן. ואני אולי 30 אפילו.
אבל יש אנשים משועממים עם עודף זמן ועודף כסף, אז אתה יודע, צריך להתמודד מולם, זה הסיפור. אז הייתי כאילו באיזה דיון משעמם. נו, בסדר, יאללה, חרת ברת.
זה היה מה שנקרא דיון הוכחות?
לא, 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 פתיחת איזה...
סתם, כאילו.
אני צריך עכשיו להחליט אם אני הולך לגישור, לא הולך לגישור, כל מיני כאלה.
כן,
נראה, טוב. נראה, קבל החלטה בקרוב.
טוב, תשמע, כן. מצטברים חומרים פשוט.
כן, בבקשה, בן
כספית. בוא נשמע ככה, סתם בשביל להיכנס לאווירה, הדבר שלא שמענו מזמן, זה רק 30 שניות. אני קורא לזה מערכת משפט חזקה ועצמאית, בבקשה.
בבקשה. מערכת משפט חזקה ועצמאית.
מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. אבל אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת, שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות.
אגב, לפני שאני ממשיך, breaking news, HSBC, זה בנק ענק, קנה הרגע את הסיליקון ואלי בנק, את יודעת בשביל כמה כסף?
200 שח.
דולר. שמע, תמיד רציתי שיהיה לי בנק, למה אני, בעצם למה לא קנינו אותו קודם? בקיצור, הכסף של הייטקיסטים ניצל.
בכמה הוא קנה?
דולר אחד.
בדולר אחד?
כן, כן, לא, זה, 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 זה פרקטיקה ידועה, כשבנק קורס, אתה בוא, אתה לוקח הרבה מאוד חובות, אבל הם בונים על התזרים על הפעילות שלו בעתיד, כנראה יודעים מה שהם עושים. עכשיו בוא נשמע עוד הקלטה, זה שוב ביבי, בעצם מנבא בדיוק מה הולך לקרות אצלו, הוא רק אומר את זה בתקופת ממשלת השינוי, תקשיב לזה רגע, קוראים לזה מנבא את חולשתו.
הכל זז לכיוון השני. למה? חולשה, חולשה, חולשה. החולשה מרחיקה, העוצמה מקרבת, זו ממשלה חלשה שמבטלת לצערי רבים רבים ההישגים שלנו.
מה קורה עכשיו? בוא, להשלים, נעשה את זה פינג פונג עם קצרים היום, כי זה הכי טוב. אז מה שקורה עכשיו, זה שיאיר נתניהו באותו זמן צייץ את הציוץ הבא. באותו זמן שהוא אומר, הממשלה הזאת חלשה, ולכן הכל הולך לחרב, איראן, והסכמי אברהם. אגב, קרה בדיוק הכל הפוך, בממשלת השינוי, מנעו את ההסכם עם איראן, חיזקו מאוד את הסכמי אברהם, ויאיר נתניהו אז מצייץ, כביכול זו אפיזודה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. נתניהו שידר עוצמה ובנה ברית עם מדינות המפרץ, והיה קרוב לשלום עם סעודיה. כעת הממשלה הנוכחית משדרת חולשה שדוחפת את המדינות האלה לפיוס עם איראן. במזרח התיכון ובכלל בעולם, כותב יאיר נתניהו, החזק שורד והחלש מוכחד. אז מה שקרה זה שעכשיו סעודיה עשתה שלום, חידשה את היחסים עם איראן. בחריין מקיימת עכשיו פגישות עם איראן. סעודיה סרבה לתת אתמול ויזות למשלחת הישראלית שהוזמנה לכנס של ארגון התיירות העולמי. כמובן, הכל קורס באופן עקרוני, כל הנבואה של נתניהו, כל הנבואה של נתניהו מתגשמת, רק שזה לא קרה אצל קודמיו, אלא אצלו. ועוד בקטנה רציתי רק שתדע שחבר שלך בערוץ 14, בועז
גולן,
אתם יודעים מה, תשאירו, תשמיעו את זה, זה מאוד קצר. רחן נשאר כאן, בבקשה.
פרסום ראשון, כבר אתמול דווח שחן אל אחמר, המדינה תיתן תשובה לבגץ בקרוב מאוד, שהיא דוחה עד אחרי הרמדאן את הנושא של פינוי חן אל אחמר. אני יכול לספר לכם שמשיחה עם גורם מאוד 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 בכיר בפוליטיקה שלנו, חן אל אחמר לא יפונה גם בשנה הבאה. חן אל אחמר לא על הפרק, אני אומר את זה בצורה הכי ודאית, כך אומר לי גורם מאוד מאוד בכיר. חן אל אחמר לא על הפרק, יש דברים הרבה יותר משמעותיים וחשובים, כך אותו גורם. זה לא יהיה לא בשנה הקרובה וכנראה גם לא בשנה הבאה. והמערכת המשפטית של הממשלה, אני לא מדבר עכשיו יועצים משפטיים, היועמ"שית, אלא מי שנותן חוות דעת משפטיות לממשלה, ימצא את דרך המלך כדי להסביר לבג"ץ מדוע
זה הפינג פונג המהיר, אני מבין.
קודם כל,
זה המהיר.
מהירות זה שאלה
של מעניין אותי איך זה אצלך כשזה איתי.
בגילנו, בוא נעת, אתה צריך להסביר לי את כל הקטטה שלכם עם קרי, אבל זה תעשה בזמן שלך. בקיצור, רק אני מוסיף לך לפריט הזה של חן אל אחמר, שמטה, שמועצת התכנון העליונה, שאתה צריכה להתכנס החודש על הבנייה ב-E1, נדחה בשלושה חודשים קדימה, זה במסגרת ההקפאה שעליה סוכרים האמריקאים, ותגיד לי עכשיו אתה תמיד שואל אותי שאלות, אני אשאל אותך שאלה, מה אתם הייתם עושים, אם כל זה היה קורה בממשלת השינוי, כל זה אני מתכוון להכל, כולל הידיעה אתמול שהאמירויות מקפיאה, איחוד האמירויות מקפיאה סדרה של עסקאות ביטחוניות חשובות עם ישראל, עד שנתניהו ישלוט בממשלתו, וכולי וכולי. כן, בבקשה, סליחה.
טוב, קודם כל, הלוואי עלינו שכל ממשלות הימין היו מתנהלות כמו הממשלה הזאת.
אמן.
הלוואי עלינו, כן? שהיו מבצעות את המדיניות שלשמן נבחרו. אז אתה יכול להגיד חן אל אחמר, עם כל הכבוד חן אל אחמר זה לא הדבר הכי חשוב. אם לא עושים שום דבר אחר, אז חשוב לפנות את חן אל אחמר. אבל אם מעבירים רפורמה משפטית, ומעבירים חוקים על מחבלים, ובונים ביהודה ושומרון, ומאשרים מאחזים לבנייה, ועושים חוקים במשטרה, ונגד מחבלים, וזה, וכל הדברים האלה, ופועלים ביהודה ושומרון, וכל הדברים, וכל ומדיניות, וכמובן עושים רפורמה משפטית משמעותית שלוקחת את מרב האנרגיה, אז יש סדרי עדיפויות. אז חן אל אחמר יחכה. בהחלט יחכה. אם הממשלה הזאת לא הייתה עושה כלום, ולא מפנה את חן אל אחמר, הייתי מבין את הביקורת. עכשיו אתה בא להגיד לי, אתם לא מפנים את חן אל אחמר. הנה אני אומר לך, אם הממשלה הזאת תמשיך כמו שהיא דוהרת, כן, באג'נדה הימנית שלה, קדימה, ומבצעת בעזרת השם רפורמה משמעותית במשפט, יחכה בצד חן אל אחמר, הכל בסדר. תודה רבה, זה לגבי הפינה הזאת. עוד שאלות ששאלת אותי, שזה לגבי הבנק. תקשיב, אני שמח שהבנק הציל הרבה חברות, כי לא כולם צריכים לסבול בגלל מוציאי דיבת הארץ רעה, עינת גז והתום לבני האלה, ושאר מחרחרי הזדון שרצו להפיל פה בנקים, כן? לפני חודש וחצי היא דיברה על זה שהיא רצתה להפיל פה בנקים במדינת ישראל. כן, אני לא רוצה להגיד נבלה, כי זה בוטה מדי, אבל אישה פשוט שפלה מה שהיא אמרה. להפיל פה בנקים במדינת ישראל, שאנשים יקרסו, שלא יהיה להם כסף לאכול, כן? לא הייתי תספוג את הדבר הזה, אלא אנשים קשי יום, כשהבן שלהם מפה, לא יהיה להם לחם לאכול, כן? היא רצתה להפיל פה בנקים, אחרי זה אמרו לי שבקבוצות היא הייתה כולה ניסרת, אני לא מצליחה, אין לי את הקוד, אני לא מצליחה להיכנס בקוד, ב-SVB, אני לא יודעת מה לעשות, תעזרו לי וכל מיני כאלה. אז עליה אני לא מרחם אפילו בשקל, אוקיי? אבל לאחרים אני שמח שניצל הבנק הזה ושהכסף יחזור. ברוך השם, יש הרבה מאוד אנשים טובים שלא צריכים לשלם את המחיר של הרשעים האלה. זה לגבי הבנק. דבר נוסף, האמירויות. לא היה דבר, לא מיני ולא מקצתי, אתה חוגג פה, כמו שחגגתם על המתים בקורונה, כמו שאתם חוגגים על הוצאת הכסף וקריסת הכלכלה, ככה אתם חוגגים על זה, על כביכול קריסת היחסים שלנו עם האמירויות, גם משרד החוץ הכחיש את זה, גם השגריר שם הכחיש את זה, משיחות עם גורמים בכירים, אביר חייק שהוא מינוי של לפיד הכחיש את זה, כן? בקיצור, תחפשו לכם מסיבות אחרות, כן? לחגוג על ערס וזה, את הסרבנות אתם חוגגים, פגיעות בכלכלה, את הירידה, את השקל אתם חוגגים, את כל הדברים, כל מה שרע, ולאן הגעתם? אני מנסה לחשוב לאן הגעתם, לאיזה שפל לא תגיעו, לאיזה שפל לא תגיעו שאתם חוגגים דברים רעים שקורים לעם ישראל. זה מה שזימן לכם הגורל, זה מה שזימן לכם להיות לעומתיים לטובת עם ישראל, לא לרצות את טובת ארצנו, לא בכלכלה, לא בביטחון, לא בבריאות, לא בכל הדברים, לשם הגעתם, זה מה שיש לכם. הנה תראה מסעדת מסע, כן? ההפגנות האלה הרגו אותה, סוגרת, באחת המסעדות המפורסמות בתל אביב, בין היתר ההפגנות כל מוצש, בום, סגרו את המסעדה, עוד הישג ראשון למחאה, סגרו את מסעדת מסע, יפה מאוד. בכנס של עולים בפריז, הגיעו אתמול לצעוק אתם עולים לדיקטטורה, לעולים לארץ ישראל, לעלייה לארץ ישראל, הם הולכים להגיד לאנשים בושה, אתם עולים לדיקטטורה, צועקים שבושה, בושה, בושה, לא נמאס לכם מהקשקוש הזה, שלקחתם את זה מסדרה בטלוויזיה, ממשחקי הכס, כן, זה הדימויים שיש לכם לקחת ממסדרות בטלוויזיה, רפליקות ולחזור עליהן, כאילו זה משהו, זה עולם הדימויים שלכם, בושה, בושה, לאן תגיעו, לאן, על מה? על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים? מה אתם רוצים? מה הקשקוש? דיקטטורה? איזה דיקטטורה? מה דיקטטורה? זה לא דמוקרטיה ליברלית. במה זאת לא דמוקרטיה ליברלית? מה כל הספין האווילי הזה? מה כל השטויות האלה? כמו שעשיתם עם החיסונים, ועם הקורונה, ועם חוק הלאום, ועם הגז, בכל הדברים קשקשתם במוח שטויות והבלים, ברק הרי הבטיח צונמי מדיני, אתם זוכרים שהוא הבטיח צונמי מדיני? הכל סתם הבלים, ואז הוא כותב כל שבוע בידיעות אחרונות, מחרחר מלחמות, ואומר שצריך לעשות זה מרי אזרחי וכל הדברים האלה. יש לו טור קבוע שם. די, שיגעתם מדינה שלמה על כלום, על פייק, פייק, אין כלום, זה סתם. בעזרת השם, עוד שבוע, שבועיים, יעבור החוק הזה, ותראו שהשמש זורחת, השמש שוקעת, ויום אחרי זה שוב זורחת ושום שוקעת, ולא קרה שום דבר. תודה, בוקר טוב, תדדם!
מישהו כותב לי, שומעים, מריחים את הזיעה שלו עד נגבה, הוא פשוט מנגבה הבחור, אז זה הרבה יותר מנגבה, לדעתי הדרום מריחים את הזיעה שלו, ושלהם, של הפמליה.
נגבה זה בדרום.
אני שמח שהעברת את החגג, את שאמרת שאני חגגתי על המתים, והודעתי לך שאני אתבע אותך, שינית את זה לחגגתם, כי בחגגתם זה כמו בג'נין ג'נין, צריך להוכיח שכולם נפגעו, אז לא תתבע, אבל לא, לא חגגנו על כלום. מי שחגג פה שנה וחצי בכל תקופת הממשלה הקודמת ורקד ליטרלי על פיגועים, רקד ליטרלי, היה לכם איזה עצרת, ההפגנת הענק שלכם הכי גדולה עד היום, אגב, היו שם איזה 1800 איש, שיואב קיש, זה היה למוחת פיגוע, רוקדים ממש, כל דבר שקרה, עשיתם פה אילולות מטורפות, אני לא מדבר על מכונת הרעל, אני לא חוגג כלום, אינון, זה שאני מספר לך מה אתם גורמים למדינה, ומקריא לך כותרות מהעולם הכלכלי, מהעולם המשפטי, זה לא חגיגה. זה לעשות בקטנה מה שעשיתם בגדולה. האופוזיציה לא מאשימה את הממשלה הזאת בפיגועים כמו שאתם האשמתם. אני אומר לך, פיגועים היו, פיגועים יהיו, הם לא קורים בגלל בן גביר ולא קורים בגלל נתניהו. אתם אמרתם הפוך. אתם אמרתם שמכרו פה את המדינה לאחים המוסלמים, אגב, סוגריים, אישרתם את כל הכסף לאחים המוסלמים, תאר לעצמך שזה היה הפוך, וכו' וכו'. ואתה יודע מה? רוב מה שאמרת, רוב מה שאמרת בכלל לא ראוי לתגובה, אז אני לא אגיב, אני רק אספר לך סיכום, אפרופו חוגגים. יש פה פיגוע, לא קל, שני הפצועים קשה, אגב, בלילה הוחמר מצבם, הם נאבקים על חייהם, וראש ממשלה, הנהנתן ביותר מאז נירון קיסר, עם רעייתו שלא נחביר עליה פה את המילים, חוגגים ברומא, לא שוקלים אפילו לחזור. ואני אסכם לך את רומא. בהתחלה לא הצליחו למצוא לכם טייסים ל-777. למה צריך לטוס ב-777? מתי מישהו יוכל להגיד שם למי שצריך, תפסיק עם זה? הלאה, בקושי מצאו טייסים ל-737. הקצין הראשון לקח ימים לאייש. אנשים לא רוצים להתקרב לדבר הזה ממרחק של קילומטר. ואז אי אפשר היה לצאת בכביש אחד בכלל. אי אפשר היה לצאת, כאילו, היה צריך תרגיל הטייש, עכשיו פרסמתי שבטייסת 1-2-4 אפילו לא ידעו שהם הולכים לטוס על ריק. רימו גם אותם, כדי שאפשר יהיה להביא את נירון ורעייתו לשדה התעופה. אבל זהו, בסוף כן, בסוף המראתם. אגב, בסוגריים, בן גביר שיקר בשבת, עשה סבב אולפנים. 70,000 נוסעים בנתב"ג סבלו, עשינו ברור. אף טיסה לא הכרה. אף נוסע לא איחר את הטיסה, והיו באותו יום 35,000 נוסעים, לא 70. תגיד מתישהו מילה אמת, איתמר. נמשיך רומא, מחאות ביציאה, מחאות בכניסה, חוטף מקלחת קרה מראשת הקהילות היהודיות, in your face, בפרצוף, בבית כנסת שם. התקשורת האיטלקית מגחכת את כל האירוע. מפגש פייק עם אנשי עסקים מובילים, 300 מיליארד, בתקשורת האיטלקית בקושי מכירים אותם. פגישה מדינית חפוזה עם ג'ורג'ה מלוני, מלוני שהתקשורת האיטלקית מספרת שהיא מיירה למסיבה, הייתה איזו מסיבה גדולה. באיטליה אני מת על האיטלקים, הם חוגגים תמיד. כמו משפחת נתניהו בעצם. אולי בעצם הוא מתאים להיות שר האוצר שלהם, והיא על הדרך פגשה אותו, ואז להיות נצור בבית המלון, כל הפמליה עושה שופינג דיוטי פרי, וחוזרים. בינתיים, על הדרך, הנבואה שמאבדים את סעודיה התגשמה. רק היא לא התגשמה אצל בנט, שבזמנו ובזמן לפיד נחתם הסכם התעופה עם סעודיה, היא התגשמה בזמן שלכם.
טוב, נו, את מי זה מעניין עכשיו כל הרומא הזה? לא הבנתי.
לא, היה
שעה
אחד.
שלמה אתה מדבר על מה היה ברומא, מה זה?
בשמחתי אני לא צריך לך אישור על מה לדבר.
ראיתי דנה וייס אומרת, יש לו פגישה אחת של פחות משעה עם ראש ממשלת איטליה, וכל התבהלה שלכם בערוצי התעמולה. יש לו פגישה אחת. בסוף הוא נפגש עם הקהילה היהודית, ובסוף הוא נפגש עם שר הכלכלה, ונפגש עם אנשי עסקים, 50 אנשי עסקים ששווים איזה, מנהלים שם איזה 300 מיליארד אירו, ונפגש עם ראשת הממשלה, אבל אתם, כרגלכם, פשוט מפיצים פייק ניוז, כמו הדיווח אתמול על האמירויות, המשבר עם האמירויות, שישר אתה מצייץ, איזה משבר עם האמירויות, ומה קרה, וזה אסון שיקח שנים לשקם, כן, האסון ש... הרי גם לפני המשבר עם האמירויות, אמרת שזה אסון שיקח לשנים לשקם, וגם שלשום לפני רומא אמרת שזה אסון שיקח שנים לשקם, וגם לפני הרפורמה המשפטית אמרתם שזה אסון שיקח שנים לשקם, וגם לפני שניצחנו בבחירות אמרתם שהוא אסון שיקח שנים לשקם. אז מה אתם רוצים? מה כל השטויות עכשיו רומא? והוא היה והיו בדיוטי פרי. וואו, הם היו בדיוטי פרי. טופז לוק, קנה בוסם. הלכה לנו הדמוקרטיה. תן לי בבקשה טון מתלי על הדיטיק. תן לנו אותו. בבקשה. כן, שנעשה את זה כמו שצריך פעם אחת. לא מתפקד פה איציק, איציק כזה.
איציק, שמה, זה
אווירת סוף קורס. טוב, איציק, תודה, היה נחמד לעבוד.
הדיבור מתבחין בעוד 3, 2, 1.
אוי אוי אוי, טופז לוק קנה שוקולד, טובלרון. הוא קנה טובלרון לחבר'ה בעבודה, זה ממש, לקחתם לנו את הדמוקרטיה, אנחנו בדיקטטורה, ליברלית מינוס, דמוקרטיה מינוס, מה נעשה? תודה שר פלסנר שאתה גואל אותנו ושם לנו את המוזיקה באנדר, לסיים את האירוע הזה של הבוקר, כי כבר מצינו את השיחה הזאת, ויש לנו שיחה עם גיורא זוסמן, שתהיה מאוד מעניינת אחרי הפרסומו, אבל קודם כל אנחנו נשמע כאן דיווחי תנועה מפי שר פלסנר.
רגע, שנייה, חצי שנייה, אני צריך לסיים, אבל רק במשפט. אם אין משבר עם האמירויות, אני אשמח שתגיד לי מתי נתניהו נוסע לשם. אגב, פורסם, גם אני מכיר את זה, שהתוכנית שלו הייתה לנסוע קודם כל האמירויות. אז אין משבר עם האמירויות, סוגריים, הידיעה של ניר דבורי אתמול מדויקת עד הפרט האחרון, אבל לא חשוב, אין משבר. למה הוא לא מוזמן לאמירויות, ולמה הוא לא מוזמן לוושינגטון?
בסדר גמור.
תודה.
ייקח שנים לשקם את זה.
ייקח שנים להגיע לוושינגטון.
שנים לשקם.
הבעיה היא שהיחסים שלו עם וושינגטון, זה לא הנכס שלו.
הוא לא מבין את אמריקה.
זה לא הנכס שלו.
אתה צודק.
זה הנכס שלנו.
וגם אותו, אתה מבין את אמריקה.
מלאך החבלה הגדול ביותר מאז המצאת המלאך.
נכון מאוד.
פשוט חיסל.
בדיוק, הוא, נכון.
אתה רוצה אמריקה?
אתה
רוצה לראות מה קורה באמריקה עכשיו?
אתה לא מסית.
סליחה, מלאך חבלה אמר עליו יצחק שמיר.
כן, אתה לא מסית.
יצחק שמיר, שמעת עליו? מפקד הלכי, שמעת על הלכי? לוחמי חירות ישראל.
תודה. שלום, סגן אלוף במילואים גיורא זוסמן, לשעבר לוחם וקצין בסיירת מטכ"ל.
ינון, כן. אני אזרח מדינת ישראל, תפסיקו עם הצבא, וסגן סרט מטכ"ל, לא אוהב את כל הוויה.
אוקיי, זה שר פלסנר כתב לי, האמת אתה כל כך צודק, אתה יודע מה, אתה כמו, אתה מתפרץ לדלת הכי פתוחה, כל היום, סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל, נו באמת.
אני לא בעד זה.
אתה צודק.
ואני לא בוש במה שעשיתי.
ברור, ברור. ואני אגיד במאמר מוסגר, אחד המפקדים היותר מוערכים ביחידה.
אבל רגע, אבל אינון, אבל זה, קודם כל, חבר'ה, עם כל הכבוד למה שאמרת עכשיו, גיאורה, בסוף את המכתב שעליו אנחנו מעלים אותך, אתם כן שלחתם כצוות שהיה סביב יוני בן טבד, לא כמי שגר בפתח תקווה.
אני לא שלחתי בשום צוות, שלחתי מכתב אישי פרטי שלי, והחלטתי לפרסם אותו.
אוקיי, מה כתבת?
כדי שהוא לא יזרק להפך.
מה כתבת? מה כתבת?
אתם רוצים, אני אקריא לכם את כולו.
הוא קצת ארוך לדעתי, בואו...
אבל בגדול, הבעיה שלי היום שכל הנושא של ההתנהלות היום של ביבי, התנהלות שבניגוד להישגיו כראש ממשלה, היום הוא נמצא בסיטואציה שהוא מתנהג כמו פרנואיד, דואג אך ורק לענייניו, לא לענייני המדינה, ואני לא חושב שביבי לא נולד פטריוט, אני חושב שבתוך ליבו הוא גם פטריוט היום, אבל... כל סדר העדיפות שלו השתבש לחלוטין, לחלוטין. הלו?
כן, כן, ודאי, אנחנו שומעים אותך.
ופועל גם בנושא הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית הנחוצה למדינת ישראל זה קיצור זמן המשפט לשנה, כולל חלוט. תארו לכם שהמשפט של ביבי היה נגמר לפני שנה.
לפני מיליאר, הרבה זמן, כן.
בזה צריך להתעסק.
אבל גיורא, גיורא, אם זה היה...
במאבקי כוח... תקשיב, ינון, לא צריך להתעסק במאבקי כוח, וביבי בחר את ארבעת הנושאים, שכל הייעוד שלהם, ולא צריך להיות משפטם, ולא צריך להיות זה, כל נושא יש לו מקום לדיון עליו, אבל ארבעת הנושאים שהוא בחר, הוא בחר אותם מסיבה מאוד פשוטה, למלט את עצמו ודרי, ואם חסר לך הוכחה, עובדה, הוא עשה עכשיו חוק עוקף דרי.
אוקיי, אז זה לא הרפורמה, אז הוא עשה חוק. לא, אז הוא עשה חוק, אז זה לא קשור לרפורמה, אבל אני אגיד לך משהו. הייתי מקבל את מה שאתה אומר, הייתי מקבל... שנייה, הייתי מקבל את מה שאתה אומר, אם לא הייתי יודע שהבייס שלו לחוץ על הרפורמה הזאת הרבה יותר ממנו, שהבייס שלו...
מי זה הבן שלו?
לא, לא הבן, הבייס. הבייס דיבר, הציבור שבחר בו, אתה אולי לא יודע מה קורה ברשתות, הימין רוצה את הרפורמה, יריב לוין רוצה את הרפורמה ודיבר עליה שנים, האנשים שמקדמים את הרפורמה, שמחה רוטמן דיבר עליה שנים, אנחנו בימין, בצלאל סמוטריץ' דיבר על זה שנים, זה לא שיש פה איזה ביבי נתניהו שעכשיו מוביל איזה מהלך.
ינון, אם היה לך... זמן ויכולת, הייתי שולח את הקלטת של ביבי מ-2012.
הרגע השמעתי לו אותה.
איך הוא עקר את גופו, את יריב לוין. ביבי, שלא תתבלבל, ואני לא יוריד בשום דבר מדי, הוא משתמש ביריב לוין, יריב לוין לא מוביל אותו, ולא רוטמן, ולא בן גביר, בשביל... ביבי כולם כלי משחק בשביל עצמו, ברגע שהוא לא יצטרך אותם, הוא יזרוק אותם כאילו שם אוויר.
גיורא, אני רוצה לשאול לך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, קודם כל חייב להעיר על מה שינון אמר, רואים גם בכל הסקרים, כמעט כל יום, הימין, גם חלקים גדולים בימין לא רוצים את הרפורמה הזו, אבל אני קורא את המכתב שלך, אתה מספר פה שהצבעת עבורו ב-96, ב-2013, אתה באמת מכיר את האיש, ולא מצא, כמו עיתונאי, כמוני, או אתה מכיר אותו מבפנים, מה אתה חושב, דווקא כן כסגן אלוף, כאיש שנתן פה, סיכן את חייו, על התופעות של טייסים, של שלדגיסטים, של מטכליסטים, של מילואימניקים, של שריונרים, של גולנצ'יקים, של צנחנים, שאומרים שאם הדבר, רגע, שנייה, שאם הדבר הזה יעבור, אז זו דיקטטורה, ובדיקטטורה לא בטוח שהם ישרתו.
אני קודם כל בהחלט נגד חבריי, וחבריי הכי קרובים, ואני אוהב אותם אהבת נפש, ואני גאה שהם חבריי, לא מסכים עם דרכם לערב את נושא השירות הצבאי והמילואים במאבק האזרחי. אם אני כתבתי לחבריי הקרובים, אנחנו צריכים לנהל את המאבק הזה, כמו להבדיל, או בשם דוגמה, גנדי בהודו, מאבק אזרחי נטול פשרות על העניין הזה, כי באמת, ביבי עם אנשים היותר קיצוניים במדינה הזאת, שהיו צריכים להיות אנשי שוליים, ולא חכם נרחק, ולא כל דבר, אני מיד פוצל את מה שהם עושים, אבל הם אנשי שוליים, הם הפכו להיות האנשים שמובילים את המדינה, והרוב הדומם משלם את מחיר דממתו, והולך אחרי השוליים הסרורים האלה, וביבי, בגלל שזה טוב לו עכשיו.
אז מה אתה אומר, מה אתה אומר על הסרבנות?
הוא נגד.
אני בכלל, לא רק סרבנות, גם השימוש בכלל בנושא, עזבו סרבנות, השימוש בזה לצורכי מחאה, היא נגד דעתי האישית. זה לא משנה כהוא זה את תמיכתי במחאה, כי המחאה שלהם היא צודקת. הדרך בעיניי היא פסולה.
אז אני אשאל אותך, אז
אני
אשאל אותך,
אני גם רוצה לשאול שנייה.
זה
לא מוריד כהוא זה שהמחאה הזאת צריכה להיות, וצריך להוריד את ביבי ואת חבר האנשים שהוא מוביל איתם, בן גביר ורוטמן. ודרי מההתנהגות שלו.
אוקיי, okay. קודם כל,
של 400 אלף איש לא יכלה למצוא מישהו ישר דרך, הרי אלה תיאס לדוגמה,
שיכול להוביל אותם, גיורא זוסמן. גיורא זוסמן, א', האנשים האלה שאתה אומר שהם בשוליים, הם הרוב, הם בחרו את הממשלה הזאת, וצריך להכיר בזה.
הם הרוב,
הרוב, הרוב בחר את נתניהו, את ממשלת הימין הזאת, וזה מה שהציבור ביקש, וזה מה שהציבור רוצה, רוב הציבור.
אתה מעוות את הדברים.
למה אני מעוות? זה לא נכון שהוא נבחר בבחירות?
זה נכון, אבל הדבר הראשון שהוא אמר, זה את ארבעת המשימות שלו, שזה איראן, יוקר מחיה, משילות ומעגל השלום. את זה הוא הצהיר ואת זה הוא הכריז כל הקמפיין.
גיורא, למה אתה אומר שזה מיעוט, גיורא?
למה אני אומר שזה מיעוט? כי גם בתוך המחנה שלו, אם, בוא נגיד ככה, אם באמת 9 מנדטים שעומדים אחרי בן גביר הם כמו בן גביר, וואלה, אפילו אני הייתי שוקל לעזוב את המדינה. אני לא מאמין שזה המצב.
אבל לבן גביר יש 6 מנדטים.
כמו שאדון ליברמן, דרך אגב, לא. אם אתה... אל תעשה אותנו טיפשים.
למה זאת אומרת?
כל 11 מנדטים...
שישה. לבן גביר יש 6 מנדטים.
כן, 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 טכנית, אילון.
טוב, אל תתעכבו על השטות הזאת.
אם הוא היה הולך לבד, הוא היה מקבל 9
בסמוטריץ',
אולי לא היה עובר.
מה כן? גיורא זוסמן, מה אתה מציע? מה אתה מציע?
מה כן? אני בהחלט מציע. קודם כל, לעצור את הרפורמה, להתעסק ברפורמה הנכונה, לטפל קודם כל בזמן המשפט.
מה שהאזרחים רוצים.
שכל יתר הדברים שצריך לטפל בהם, לטפל בהם בנחת, כי יש בכל נקודה שמעלה, יש נושא לדיון. רוב הנושאים הם נושאים שאפשר לטפל בהם, הם לא בראש דרגת מדינת ישראל. בראש דרגת ישראל זה שיקחו את כל המחאות האלה, כולל האנרגיות של זה, וילכו לנגב, יקימו היום...
יורא, אני רוצה לשאול אותך...
של חומה ומגדל בנגב. הנגב הולך לאיבוד. הזוגות הצעירים אין להם איפה לגור. ואף אחד לא קם ועושה מחאה נגד הבנקים והקבלנים.
שאלתי אותך על הסרבנות. גיורא, שנייה, אני רוצה... אמרת בקול גדול דעתך על הסרבנות, וטוב שכך. אגב, חוק דרי, שמקודם ינון אמר שהוא לא קשור לרפורמה, הוא חלק בשר מבשרה של הרפורמה, ואפילו מוגדר כחוק יסוד למרבה הפלצות, כדי שבגץ לא יוכל לגעת בו. אבל, אני שואל אותך, אמרת סרבנות לא. מכיוון שאגב, אנחנו כן הרוב, יש פה 90 מנדטים חילוניים, 30 דתיים שרובם לא ציוניים, האם הפתרון האחר, שאנשים רבים מדברים עליו, של הפרדה? נעשה קנטונים, יהיו קנטונים של ישראל הליברלית, דמוקרטית, יהודית, יהיו קנטונים של ישראל הדתית, שמרנית, כל אחד ישלם את המיסים של עצמו לעצמו, כל אחד יממן את הגחמות של עצמו לעצמו, צהל יהיה צבא משותף שיגן על כל האירוע, אתה בעד?
בשום אופן לא. בשום אופן לא.
אז מה? אז לשבת כמו גנדי?
הציבור החרדי, הוא ציבור מאוד חשוב. וגם אם ייקח שתי דורות שאנחנו נגיע אליו, והם יגיעו אלינו, אחד דרך אגב, הפורומים שאני שייך אליו, שהתחילו מכל מיני פורומים של היחידה, נקרא פורום של שיח בין יהודים, דתיים וחילונים. וזה הפורום הכי חשוב שאני ראיתי באזור המחאה. עכשיו, עדיין לצערי עושים את זה בוואטאפ, צריך להיפגש ברמה האישית, צריך לשבור על זה. אני האחרון שחושב, מצד שמאל של המפה, אני קודם כל מגדיר את עצמי יהודי לפי רוח מגילת העצמאות, ויהודי זה לא אומר שאני גפני ולא בן גביר, בטח לא הם. אבל
גיורא, אתה עושה להם, תרשה לי להתווכח איתך, אני רוצה להתווכח איתך על זה, אתה עושה להם הנחה, הרי כל האנרגיה עכשיו,
אני לא נותן להם הנחה.
רגע, תקשיב לי שנייה, אני מסכים איתך שהם אחים שלי,
הוא היה מסיירת גולני והיום הוא חרד.
אבל זה...
הוא יותר טוב מאדון לפיד שהיה כתב במחנה, או לא יותר טוב?
גיורא זוסמן, תקשיב לי שנייה. גם אני חושב שהחרדים הם אחים שלנו. יש לי אח אחד, אגב, שאני לא מדבר איתו. רגע, שנייה, שאלה. אתה לא מודע לעובדה שהדרישה האולטימטיבית לפסקת התגברות דורסנית של 61 היא דרישה של גפני ודרי וגולדקנופ כדי להנציח את האי-גיוס שבגץ לא יוכל להגיד עיקרון השוויון? זה מה שאח שלך עושה עכשיו.
הרפורמה היא זדונית. ומישהו מנצל אותו מסיבות אחרות, זה ביבי, כי הוא לא בדיוק חושב שלא צריך להתגייר.
אבל הם לא מוכנים לשמוע שום פשרה על הפסקה הזו, החרדים. ואתה עוד מחבק אותם, מקום להגיד להם, חבר'ה, לא נמשיך לממן את זה עוד הרבה זמן.
תקשיב, שנייה, לא מחבק אותם. הדעה שלי ברורה, חרדים, אם הם היו יהודים אמיתיים, היו צריכים ללכת... להתגייס ולשרת, ללמד ביהודה הקשת, לימד אותנו דוד המלך, ובזעת הפך תאכל לחם, זה כבר כתוב בספר בראשית, והם חייבים לפרנס את משפחתיהם. אבל הנושא הוא נושא סבוך, אני לא בא להגיד שיש לי פתרונות קסם, ואני חושב שהדרך שאתה מוביל בין כפית ודומים שלך, שרק לחדד את ההבדלים במקום לחפש את המשותף, שזה הדרך הקשה והיא ארוכה. את זה אתם גורמים לזה שהוויכוח הוא כל הזמן הוויכוח מהסוג שאתה מנסה עכשיו להוביל אותי, ואני לא אכנס לתוך הוויכוח שלך. אני בעד שנמצא את הדרך לחיות עם החרדים, אני לא אחיה בדרכם, אני לא אהפוך להיות אפילו יהודי דתי, כי אני יהודי חילוני, אבל אני גאה בזה שאני יהודי, גאה מאוד, ולא כמו הרבה חברים שלי שהם שמאלנים שחושבים שהיהדות ושרת של הזנב שיש להם בגב.
שר כוח.
אני לא מרגיש ככה.
שר כוח. גיורא
זוסר. אגב, אני שותף לכל מה שאמרת.
אני אומר לך, דוגרי, אחד הכתבים שהיום יש לי מול העיניים, ואני פשוט נהנה, זה לקרוא לחזון איש, אותו חזון איש שעשה את ההסכם עם בן גוריון. אדם מדהים.
אתה איש מיוחד, גיורא זוסמן. תודה רבה שדיברת איתנו.
כן, ואנשים אחרים מנצלים את זה לרעה היום, כולל חרדים לצערי. הם לא הולכים בדרכו של החזון איש.
אוקיי. תודה רבה שדיברת איתנו. היה מעניין מאוד לשמוע אותך. תודה.
ביי.
פרסומות. מעניין, גיורא.
כתב לי מישהו, תראה איך ינון נהיה פודל כשהוא מדבר עם אנשים מהיחידה. זה כאילו, הפודל הוא פוגעני.
זה ממש לא נכון. יכול לתת לך הרבה דוגמאות שזה לא נכון.
אני חושב שזה כן נכון. אני חושב שיש לך כבוד מובנה, אתה בן אדם אחר כשמדבר עם אנשים מהיחידה.
למה? היה פה לפני כמה ימים איזה אחד מהיחידה שנבחתי עליו.
מי זה?
אייל נווה, קראו לו, אני יודע משהו כזה.
אז אולי זה חריג. תשמע, תראה, זה ניתוח שלך, זה לא...
אני מדבר לגופו של בן אדם, גיורא זוסמן הוא איש מיוחד. הוא איש מאוד מיוחד, זה צריך להגיד, לא רק ממה שהוא אמר פה בשידור, הוא באמת איש מיוחד, איש עירייה אחרת, כאור באפלה מתוך השבלונה.
אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, מחר יעלה פה מישהו שראיינו בעבר, תגיד כמה מילים על זה, כי זה חתיכת אירוע, הוא פרסם סרטון מאוד מאוד מרגש, שבעצם בו הוא פונה אליך, סוג של אח שלך, נכון?
מישהו שהיה חבר טוב שלי ביחידה, היינו באותו חדר במגורי קצינים, היינו מפקדי צוותים מקבילים, כן? בסדר, נדבר איתו מחר.
לא, אבל זה, תשמע, בוא נעשה איזה פורום. אני התחייבתי לא להפריע, כי באמת להיכנס זה חילול הקודש, להיכנס ביניכם, אני לא צוחק.
בסדר גמור, אוקיי, יהיה מעניין.
נכון.
אגב, אמרת שיש 90 ח"כים חילונים, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה שיש 90 ח"כים חילונים. ואמרת שהרוב, גם בימין חלקים גדולים מתנגדים, זה לא נכון. תשים לב, בסקרים הם מודדים רק את הליכוד. באופן מתוחכם, הם לא מודדים את כל הימין, את כל מצביעי הקואליציה. הם מודדים רק את הליכוד, ורואים שבליכוד יש איזה רבע שמתנגדים. שיבדקו בבקשה את כל הקואליציה, סבבה? ערוץ 12, תבדקו. בלי הנדסת תודעה, בבקשה.
יש שם או אנטי-ציונים או משיחיים. אז הליכוד יותר מעניין, זה מפלגת השלטון. אבל פתאום אתה מתעניין בסקרים.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. 1 2
אגב, מעדכנים אותי שהפגישה עם מלוני, מלוני או מלוני? מלוני?
לא, מלוני זה כאילו אתה בבריטי.
הייתה יותר משעתיים, אתה אמרת שהיא הייתה פחות משעה? מה אמרת?
אמרתי חפוזה.
חפוזה של יותר משעתיים?
כן.
אוקיי. בעיניי יותר משעתיים זה לא חפוז.
אוקיי.
זו דעתי, אבל...
בכל הקשרים?
כל אחד והסטנדרטים שלו.
בדיוק.
מלי, תראי מה שלחתי לך, תודה. כן, מה השאלה, בבקשה? מה תרצה לפתוח, כן.
מה, מי?
כן, בבקשה.
אז כמה תיקונים? קודם כל, השף של מסה התראיין, אין שום קשר בין המחאה לבין...
הוא כתב את זה בפוסט בפייסבוק.
אז אני ראיתי עכשיו רעיון, רעיון איתו.
את בטח חטף על הראש.
לא שאכפת לי מה הסיבה.
שאני אקרא את מה שהוא כתב?
המסעדה נסגרה, וזהו, וזה עצוב. אבל אתה יודע, אני למשל הייתי בטוטו, מסעדה שביבי ושרה מאוד אוהבים. אגב, יש אפשרות למצוא משהו קשר בתפריט שם, וזה דווקא מסעדה שפורחת, כי זה מביא הרבה קהל, המחאה, לא חשוב. רמז, הרבה מסעדות הולכות להיסגר, הרבה מאוד, ולא רק מסעדות. כולם רוצים את הרפורמה בימין, אמר פה ינון מגל.
לא נכון.
קודם, שאלת.
לא אמרתי.
אמרת לזוסמן, רוב הציבור, רוב הציבור.
רוב הציבור, רוב הציבור, בחר בממשלה הזאת, ברור.
לא, אבל כשדיברנו על הימין, גם אני אמרתי, וגם זוסמן אמר, שגם בימין לא כולם רוצים, ואתה התווכחת עם זה.
ואז הסברתי לך שמה שבוחנים בערוץ 12, שהם עושים סקרים, הם לא מראים את כל הקואליציה, את מצפי הקואליציה, הם מראים רק את הליכוד, ששם יש יותר התנגדות יחסית מאשר בציונות הדתית, או בעוצמה יהודית, או אצל החרדים, או אצל ש"ס, אז הם בוחנים רק את הליכוד, והם מראים
כאילו שגם בימין יש רבע שמתנגדים. לא, זה לא נכון, הם עושים מניפולציה, הם משקרים.
תודה. לא נכון, אז זה לא נכון. קודם כל הם בודקים בקרב מצביעי גוש נתניהו, ואחר כך הם בודקים בקרב הליכוד. עכשיו,
אבל הם לא, רק אבל רק הם לא מפרסמים את מה שיש להם במצביעי נתניהו.
הכל,
לא נכון.
כן, נכון. היו הרבה מאוד סקרים, וכל הערוצים, אגב, לא רק ב-12, זה לא פטנט של תמיד בודקים מצביעי גוש נתניהו, מצביעי הליכוד, אבל זה לא רלוונטי, אני מסתפק בליכוד. אתה אמרת, רבע מצביעי הליכוד זה 8 מנדטים. 8 מנדטים לא שייכים לאירוע הזה. זאת אומרת, מ-64 ירדתם ל-56, אבל עזוב את זה.
לא, שחושבים שצריך לדבר, לא שהם מתנגדים.
לעצור, לעצור ולדבר. גם אני, אגב, זה מה שאני חושב.
לא שהם מתנגדים.
זה מה שאני חושב. בכל מיני רמות, יש גם הרבה מתנגדים. עכשיו, אפרופו כולם רוצים את הרפורמה בימין, הכלכלן הכי בכיר בימין, הכלכלן של פורום קהלת הראשי, התבטא נגד הרפורמה. בכלל פורום קהלת נעלמו, הם כנראה עברו למגילת איכה, אף אחד לא נמצא, הם מבינים כנראה מה הם עשו. עכשיו עוד דבר קטן, בוא תשמע מי הוא הממציא.
הם בבש לא נעלמו, אם אתה רוצה נעלם פה מישהו מקהלת בכיף.
תן לי אבל, למה? תשמע, בוא, כל אחד, אמרת לי להתחיל, אני מתחיל, תניח לי.
טוב.
בוא תשמע את המלאך הבלה המקורי, הנה. יצחק שמיר, מלאך הבלה. מלי. מה שביקשתי.
מלי, מלי, אם אין אני לי מי, וכשאני עצמי.
תגיד, כשאני צריך להתייאש, תודיעו לי.
אין לי אלא חני.
מה?
אלא לא, נה, נה, נה.
בבקשה לא מסובכת, ביקשתי, רגע ינון שהתרכזו, ביקשתי ממעלי, שלחתי לה את הקטע של יצחק שמיר להכין לפתיחת השעה הקרובה, מלאך חבלה, אמרה לי מוכן, אם הוא מוכן איפה הוא?
למה לדעתך הליכוד מפרפר ובעצם מוסס, מה קרה?
זה מפני שבא המלאך החבלה, הימין את היער, היו הרס אותו.
מלאך החבלה, לא פחות ולא יותר.
הוא הרס אותו וגמר אותו. עכשיו קשה לבנות אותו מחדש, אתה יודע, תמיד קל יותר להרוס ויותר קשה לשקר ולבנות.
אוקיי, זה יצחק שמיר, מלאך חבלה הרס את הליכוד, קל להרוס, קשה לשקם. הנבואה הזו של קל להרוס, קשה לשקם, תהיה איתנו פה בחמש שנים הקרובות לפחות. אחרי שננצח, נצטרך להתחיל לשקם. אני לא מדבר על בחירות, אני מדבר את הקוזקים ואת הדחפורים שעולים עכשיו על מערכת המשפט. כפי ששמעתם בשעה הקודמת, היה מי שאמר שאין דיקטטורה אחת שבה יש מערכת משפט חזקה ועצמאית. עכשיו הם רוצים שהפוליטיקאים בלבד, בלי שום איזון אחר, בלי חוקה, בלי כלום. תשמעו רגע מה אמרת תמיר פרדו ברעיון מדהים, אבל מדהים, שהוא נתן לי לאילנה דיין ביום חמישי האחרון, קטע מתוכו, היה ראש מוסד, אגב גם היה בן טבע, אם אני זוכר נכון, תקן אותי, הוא עמד ליד יוני כשיוני נהרג, היה הקשר של יוני, תקשיבו לו אצל אילנה.
לומר שעוד רגע זה עלול להיות מאוחר מדי.
הסוסים ברחו מהאורווה, והאורווה נשרפה. זה מה שקרה.
או במילים אחרות, המחאה הזאת, הוא מסביר, דורשת תשובות, לא פשרות פושרות.
זה הציבור שיצא ושאמר עד כאן. הייתה מגילת עצמאות, מישהו קרא אותה לגזרים, ורוצה לבנות משהו אחר. בסיס הסכמה אחר שאנחנו לא נמצאים איתו.
אבל מה שאתה אומר לי זה שאפילו עם הרצוג וביבי ויריב לוין ובני גנץ ויעיר לפיד גם יחד יבואו ויגידו חתמנו על מתווה, הנשיא או מישהו אחר הצליח להשיג איזושהי פשרה, זה כבר מאוחר מדי מבחינת הציבור שאתה יוצא איתו לרחובות כל מוצאי שבת?
אם בשבועות הראשונים היה ניתן עוד לחשוב שאפשר להגיע להסכמי פשרה כאלה או אחרים, העוצמה של המחאה בחוץ באה ואומרת צריך לטפל בסוגיות הליבה, בסוגיית דת ומדינה, בסוגיית יהודה ושומרון.
אבל אולי זאת ההוכחה שיש טעם בטענה של הימין שהציבור הזה יוצא לרחוב לא בגלל הרפורמה.
לא, ממש לא. אם תזכרי, יום לאחר השבעת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, זה סדר העדיפויות של הממשלתי החדשה. עדיפות ראשונה, טיפול בסוגיה האיראנית. עדיפות שנייה, טיפול ביוקר החיים והבנייה.
מצוקת הדיור.
במצוקת הדיור. ועדיפות שלישית, הרחבת הסכמי אברהם, הסכמי השלום. ומאז כל מה שאנחנו שומעים זה על המהפכה המשפטית. אנחנו לא חושבים שום דבר, לא על איראן,
דווקא שומעים. טוב, מצינו את זה, חברים. דבר אחרון, ינון, אפרופו מה שאמרת שהאידיאה לאמירויות לא נכונה, ואני אומר שהיא נכונה, אז יש לנו חילוקי דעות, אז הנה נקריא לך אייל שפירה, סמנכ"ל באלתא ומנהל מפעל באלתא, מפתחי כיפת ברזל, דיבר ביום שני לפני שבוע בכנס מול העובדים שלו, שלוש שעות הציג את המצב העסקי והטכנולוגי, ואמר את הדבר הבא, מבלי להיכנס לפוליטיקה, הפרויקט של האמירויות, לאחר 10 נסיעות שלי בחצי השנה האחרונה לאמירויות, נעצר בגלל החשש מסיפוח. הפסד מיידי של 900 מיליון דולר. הפרויקט בגרמניה של תעשייה אווירית להספקת חץ 3 נתקע בגלל שהאמריקאים מוטרדים מההפיכה המשטרית, ולכן הם יספקו לגרמניה חץ במקומנו. אגב, זה, אני חושב, לא נכון הדבר השני, אבל אני לא יודע. אני חושב שהאמריקאים בסוף כן יאשרו לנו למכור לגרמניה, אבל אנחנו מדברים כרגע על האמירויות. תודה.
אוקיי, אז אמרתם, אז יכול להיות שיש איזה משהו בעסקה, אין משבר ביחסים, נו, הוא הדבר אחרי, כאילו, השגריר שהוא מינוי של יאיר לפיד אומר שזה פייק, אז אתה חושב שזה נכון, בסדר.
לא, אינון, עכשיו... לא דיברו על הרגע, שנייה, ניר דבורי לא דיבר על משבר ביחסים, הוא דיבר על זה מבנדויק, שהאמירויות הקפיאו...
הוא לא דיבר על משבר ביחסים?
הוא דיבר על זה, תקשיב, שהאמירויות, זה המהות. אתה יכול לפרש את זה כמשבר.
לא, הם פרשו את זה כמשבר.
הקפיאו שורה של עסקאות, חלקן ביטחוניות. ועכשיו שמעת על אחת מהן.
טוב, שמעתי.
המשבר ביחסים יבוא אחר כך.
מה שהשמעת פה של פרדו, אני רוצה להגיד לך תודה, זה פשוט סינק מדהים בעיניי. לא יודע למה החלטת להשמיע אותו, אבל מה לי, תשלחי לי את הסינק, לא את האינסרט, את הסינק, אני רוצה עם התמונה לפטריוטים לערב, אני חייב להשמיע את זה גם כן.
מה ההבדל בין סינק לאינסרט?
אינסרט זה ברדיו, וסינק זה בטלוויזיה, סינק זה רואים גם ויז'ואל, זה בסדר? והאינסרט זה ברדיו. עכשיו תשמע, הדבר שהוא אומר, הוא אומר, אנשים יצאו לרחובות לא בגלל הרפורמה. הוא אומר את זה בקולו שלו. הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות עכשיו תיקונים בדת ומדינה וביהודה ושומרון, הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת. גם ראיתי ששאול אולמרט, הבן של כתב את זה אתמול. הם אומרים את האמת. זה לא הרפורמה, כי אין כלום ברפורמה שיוצר פה דיקטטורה, זה שטויות והבלים. זה מה שאני מנסה לזעוק פה יום, יום, ימים, לילות כימים. לילות כימים, ימים כלילות ולילות כימים. זה מה שאני זועק. אז הם אומרים את האמת, זה לא הרפורמה. הוא אומר לך. אנשים יצאו כי הם רוצים דת ומדינה, והם רוצים יהודה ושומרון. כן, שאול אולמרט כתב את זה, הכיבוש, הכיבוש, שיש פה אנשים בלי זכויות ביהודה ושומרון, הפלסטינים. זה הסיפור, אתם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, זאת האמת, זאת האמת. זו המחאה נגד ממשלת הימין, מה שאתה קורא הקיצוניים והמשיחיים, כן, כי בעיניך להאמין באלוהים זה משיחי וקיצוני, בעיניך להיות חרדי זה משיחי וקיצוני, להאמין בארץ ישראל ולהיות מוכן להקריב את עצמך עליה זה משיחי וקיצוני. אתם, מה שהיה פעם בסיס, כן, ליהודי, אתם היום רואים אותו כאיזה משיחי וקיצוני ולא מקובל, ולא מקובל עליכם שהאנשים האלה ישלטו ושהם הרוב. אתם לא צועקים דמוקרטיה, אתם צועקים דמוקרטיה, אבל בעצם אתם צועקים דמוגרפיה, דמוגרפיה. זה מה שאתם צועקים, כי אתם מבינים שאתם הולכים והופכים למיעוט, ושאין לכם כנראה עוד הרבה סיכויים לחזור לשלטון. בטח לא איך שאתם מתנהגים, בטח לא עם פלירטות עם סרבנות, בטח לא עם פגיעה בכלכלה הישראלית, בטח לא עם חגיגה כשיש בעיות מדיניות של מדינת ישראל. זאת הבעיה שלכם, אתם איבדתם את הדרך, ואתם עושים על זה את המאבק, נגד הצוויון של המדינה, נגד הכיוון שהמדינה הזאת לוקחת, אבל מה לעשות? אנחנו הרוב, זאת האמת, זה לא הרפורמה. זו לא הרפורמה, אתם סתם ממציאים המצאות. לא הוועדה לבחירת שופטים, ולא פסקת ההתגברות, ולא היועמ"שית, ולא שום דבר. זה הכל שטויות שאנחנו מראים לכם איך זה קורה בכל העולם, ואיך זה קורה במדינות הכי ליברליות והכי מערביות, ולא משנה כמה מסבירים את זה וכמה אומרים את זה. אתם מדברים על דיקטטורה, ושזה לא דמוקרטיה, וכל מיני אבלים והמצאות ושטויות שאני לא יודע מאיפה אתם. תקשיב, אתה יודע מה? תקשיב לרות גביזון. באמת. מדהימה, אישה מדהימה, שרק לחשוב שאהרון ברק לא הסכים לקבל אותה לבית המשפט העליון, כי לטענתו יש לה אג'נדה, זכרה לברכה אגב צריך להגיד. תקשיב איך היא מדברת על תפקיד היועמ"ש, בסדר? מה היא אומרת? שים לב.
יש להם דעות, וכשהם באים כאנשים שיש להם דעות, הם נוטים לפרש את המשפט כדבר שמשקף את מה שהם חושבים שהוא הדבר הנכון לעשות. אחד אחד הדברים הכי יסודיים של משפטן מקצוען הוא ההבחנה בין משפט ומוסר, בין משפט וראוי, בין חוקי וראוי ובין לא חוקי ולא ראוי. יועץ משפטי טוב הוא איש חזק, הוא איש שאומר לאדם שעומד מולו את האמת גם על המצב המשפטי, שאולי הוא לא ברור. הוא אומר לו גם דברים מוסריים, גם דברים פוליטיים, גם דברים ציבוריים. אני חושבת שבמובן הזה אפשר לקבל את מבחן שניאור. אבל הוא אומר לו, זה לשיקול דעתך, זה לא החוק. ומכיוון שהוא אומר לו את התמונה הזאת, מי ששומע אותו נותן משקל עצום להצעה שלו, לחוות הדעת שלו.
אתה מבין? זו אישה רצינית. מה שקרה פה זה מוטציה. תפקיד היועץ המשפטי במדינת ישראל נהיה מוטציה. תפקיד בגץ במדינת ישראל נהיה מוטציה. אין את זה, אין לזה אח ורע בעולם. אין לזה אח ורע בעולם. זה פשוט מוטציה. הכוח שהמערכות האלה לקחו לעצמן. ומה שעושים עכשיו בסך הכל, זה לתקן, לתקן את האירוע הזה. שבאמת יהיו איזונים ובלמים. אתם כל הזמן אומרים איזונים ובלמים. איזה איזונים ובלמים יש על בית המשפט היום? תגיד לי אתה, איזה איזונים יש היום על בית המשפט העליון? בבקשה.
תורי?
כן, בבקשה, תגיד.
לא, אני אגיד מה שאני רוצה. אני לא חייב להתייחס לכל השטויות.
כשאין לך תשובה, אז אתה אומר, אני לא אגיד.
אז אין לי, תרשום, אין לי תשובה.
אין בלמים ואיזון, אין היום שום בלם ושום איזון על בית המשפט העליון.
תרשום, תרשום, תרשום. אין לי שום תשובה לשום מה שאתה אומר, גם בגלל שאני לא בטוח שצריך להתייחס למה שאתה אומר. וספוילר, לא תצליח לפגוע במחאה, אתה רק מלבה אותה, ועכשיו לגבי מה שאני רוצה להגיד. אם הרפורמה תבוטל, לא יהיה מפגין אחד ברחובות. המחאה היא רק, אך ורק, על הרפורמה, ועובדה, עם כל קשקושי יהודה ושומרון וביבי, לא הייתה מחאה, לא כזו, לא דומה לזו, לא היה דבר כזה. היה, בלפור, היו 5,000 איש, לא 500,000. אחד. שתיים, אנחנו רוצים את יהודה ושומרון לשנות, הוא אומר. בואו אני אספר לכם מה ממשלת הימין על מלא עשתה בחודשיים ביהודה ושומרון. תוך כדי גל פיגועים מחריד, יצא לוועידת עקבה מול אבו מאזן. אני זוכר שבני גנץ פגש את אבו מאזן בשביל תיאום ביטחוני, רצחו אותו, מטאפורית. יצאה לוועידה בעקבה, אישררה שם את הסכם אוסלו, אף אחד לא היה נשאר בחיים, זה הקורמה במשל הקודמת. הקפיאה שם את ההסדרה, המשך הסדרה של יישובים ובנייה. ראינו עכשיו ועדה, את התאמה, מועצה, מטה, מועצה, מועצת תיכון דן ליונה נדחית בשלושה חודשים. לא מפנה את חנה לאחמר, עכשיו בוסר לנו בערוץ 14, זה לנצח. יש, תהיה הקפאה או ביטול עליות של יהודים להר הבית ברמדאן. גם זה כבר אושר, יש הקלטות של בנגביר וכולי וכולי. אז כן, כולנו רוצים להחזיר מיד את יהודה ושומרון. מה הבעיה? ביבי כבר עושה את זה. עכשיו אני אקריא לך משהו מרות גביזון. אצל רות גביזון יש קטע. זה כמו בן גוריון. כל דבר שאתה רוצה שהיא תתמוך בו, תמצא ציטוט. אגב, זה לגיטימי לגמרי, כי היא הייתה אישה מורכבת, ובן גוריון, אני יודע, אני יכול להביא לך ציטוט שצריך להחזיר את כל השטחים, או לספח את כל השטחים. הנה גביזון. המדינה היהודית תתקיים לאורך זמן, רק אם ניתן יהיה להגן עליה, הן במובן הפיזי והן במובן המוסרי. בטווח הקצר, ישויות פוליטיות שזכות הקיום שלהן מוטלת בספק, יכולות לשרוד מכוח השגרה או באמצעות שימוש בעוצמה פיזית. אבל בטווח הארוך, רק מדינות שיש להן הצדקה בעיני הציבור, החי בתוכן וקשור אליהן, תהיינה בנות קיימה. לפיכך השאלה אם ישראל תהיה מדינה כזו, אינה רק התלבטות אינטלקטואלית, היא מקרינה באופן ישיר על סיכויי הישרדותה, משום שאי אפשר יהיה להגן על המדינה היהודית, אם חלק ניכר מתושביה יחשוב כי המפעל הזה אינו מוצדק, ומכאן שאינו ראוי להגנה. אגב, זה בדיוק מה שרואים עכשיו. המשך, מדינה דמוקרטית וליברלית, בנוסף על ישראל להיות לא רק דמוקרטית, אלא גם ליברלית, אומרת את זה גביזון. היא צריכה להיות דמוקרטית וליברלית, לא רק מפני שאלה אידיאלים רצויים לכל מדינה, אלא משום שהרכב המיוחד של אוכלוסייתה, ההיסטוריה של הקמתה, אני לא אלאה אתכם עוד הרבה, אם הייתה גביזון עכשיו בחיים...
מה זה סותר?
הייתה...
איפה זה סותר את מה שהיא אמרה?
תן לי לסיים את דבריי בבקשה. אם גביזון הייתה עכשיו בחיים, היא הייתה בוודאות מפגינה בכל הפגנה, בדיוק כמו שאילה גרסטל, שהיא האלילה שלכם,
היא לא האלילה שלנו.
מפגינה, ונועם, תגיד את זה בזמנך, ונועמת בהפגנות. שכחתי לציין, מכתב חריף מאוד של ראשי אגף התקציבים באוצר לדורותיהם נגד המהפכה המשפטית, פגיעה חריפה בכלכלה ובמשק. עמליה דוק פרסמה אתמול מכתב של 255 משקיעים ואנשי עסקים יהודים אמריקאים, כולם מיליארדרים, שהשקיעו מיליארדים בישראל, ומכתב לראש הממשלה, נפסיק להשקיע. אנשים כמו יוג'ין לודביג שבנה את בית התפוצות, ג'ף פייג ממקימי סיטי בנק בארץ, תום גלוסר שמושקע בעשרות חברות בישראל, וכולי וכולי. אבל הכל בסדר חברים, מסה נסגרה, תמשיכו לנסוע, עכשיו נוסעים לפריז, חזרו מרומא, נוסעים לברלין, חזרו מרומא, היו בפריז, ויהיו בלונדון. קדימה, אודרוב, ביזה.
מעולה, מעולה. פרסומת אחת, בבקשה. אגב, לפני איזה שבוע קראתי פה ליאי פינק יהודון, בגלל הקמפיין שהוא יזם לאיסוף כספים לתושבי חווארה. אז אני רוצה לחזור בי מהביטוי הספציפי הזה, וגם מהשפה הקשה שבה השתמשתי, ולהשאיר כמובן את ההסתייגות החריפה שלי, מעזרה לסוני ישראל ולמחלקי בקלאות, אחרי רצח של יהודים. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לך, אפרופו מה שאתם עושים בתשקורת ובערוצי התעמולה שלכם, לגבי כל התעמולה והרשימות ועוד כל איזה סרבן מפרסמים אותו וכל הדברים האלה, תקשיב מה כתב הרקטור... סליחה, רקטור אוניברסיטת תל אביב. הוא עונה שם, יש להם שבוע דמוקרטיה, שבוע שבו כל המרצים, כולם נשמעים אותו דבר, נגד הרפורמה ובעד דמוקרטיה, כמו שרק צד אחד רואה אותה. אז הוא כותב, הבאתם אנשים נחושים בצדקת, שבוע הדמוקרטיה התחיל במפגן מרשים, ואתם ניצחתם. הבאתם אנשים נחושים בצדקת הדרך לדבר ולחזק אנשים אחרים שמשוכנעים בה בדיוק באותה עמידה. אם היה בקהל הזה מישהו שהתלבט בכנות ובתמימות בין תמיכתו ברפורמה להתנגדותו לה, הרי שהוא לא נשאר שם כבר אחרי הדובר השני או השלישי. לא באנו לשמוע את מי שחושב שונה מאיתנו, ואפילו לא את מי שלא יודע מה הוא חושב ורוצה לשאול שאלות. באנו להפגין, להרצות, להטיף, להתנסה, ולספר לכולם עד כמה אנחנו טובים, נאורים, חכמים ונאמנים לדרכנו, בעוד שכל מי שאיננו איתנו הוא אדם חשוך, תומך דיקטטורה ונטול מוסר. במקום לדבר על מה כן אפשר לעשות, בחרנו להתבצר בעמדותינו ולדבר רק על מה שאי אפשר. בחרנו לסרב לשמוע בכאב רב, אין אלא להודות בכך שהדיבור על סתימת פיות באקדמיה איננו עלילת דם. אם הייתה לי תקווה לכך שיתפתח משהו קונסטרוקטיבי ומועיל באוניברסיטת תל אביב בשבוע הדמוקרטיה הזה, הרי שהיא חוסלה באחת. עצוב, ניצחתם בברכה מרק. אוקיי? זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים כמה האמת בסוף יוצאת לאור, כמה אתם בולשוויקים, כמה אתם לא נותנים לדבר, כמה אתם סותמים פיות, כמה אתם לא מוכנים לשמוע אף אחד שחושב אחרת מכם, כמו שאהבתם את גדי טאו מהארץ, ואת נווה דרומי מהארץ, וכמו שכל מי שחושב אחרת ישר מזלזלים בו, מעלילים עליו, משפילים אותו, רודים בו, מגרשים אותו בהייטק, באקדמיה, בתקשורת, אני יודע מה, כל המערכות שנשלטות, אתם עכשיו פשוט שולטים בכל מוקדי הכוח, כן? כמובן, גם בצד צבא, תסתכל בחיל אוויר מה קרה, תסתכל ביחידות המודיעין, ביחידות המובחרות, אתם שולטים ביחידות האלה, עשיתם חבר מביא חבר במשך שנים, ועכשיו ישראל, מדינת ישראל, אתם מחזיקים אותה, אתה יודע איפה, בגלל עמדות פוליטיות, טייסים הגיעו למצב שהם מאיימים לא לטוס, לא לטוס בגלל מחלוקת פוליטית, שאתם כמובן תייפוי, זה לא פוליטיקה, זה לא כמו הגירוש מעזה, מה פתאום, דן חלוץ פתאום מסביר, שם זו הייתה סרבנות כזאת, זה לא אותו דבר, הסרבנות שלנו היא יפה, הוא הוביל את חיל האוויר, חיל האוויר הוביל את הגירוש מעזה, הוביל, עכשיו חיל האוויר מוביל את הסרבנות בצהל, זה דבר לא יאמן, זה לא יאמן, כמה צביעות, כמה צביעות, הכל אצלכם זה קרדום לחפור בו, לא משנה מה. החוק, צהל, הבריאות, אני יודע מה, הפקידות, המשטרה, האקדמיה, הכל קרדום לחפור בו בשביל העמדות שלכם. אין לכם שום קו אדום. לא ביטחון המדינה, ביטחון המדינה. תראה מה קרה לכם בשבוע האחרון, איך התהפך עליכם. גם הציבור, מה עשה לסרבנים, כן? לא יכול לשמוע את זה בכלל. ומה קרה עם הבנק ב-SVB בארצות הברית, שחזרו עם הזנב בין הרגליים למדינת ישראל, 5 מיליארד דולר נכנסו ביום חמישי למדינת ישראל, שרצו עם הזנב בין הרגליים. כן, אני לא שמח לידם של האנשים שזה קרה להם, אבל זה איזשהו סימן על זה שדיברו פה להוציא את הכסף. תראה מה קורה, הכל מתפוצץ לכם בפנים, אז אולי תעצרו, אולי תחשבו, אולי אתם הולכים צעד אחד רחוק, כמה צעדים רחוק מדי, אולי אתם מגזימים, אולי נסחפתם, אולי אתם בתרללת, אולי תרגעו כבר. תודה. אתה לא חייב לענות, כי אני אמור לסיים. אני אבל אמור לסיים היום.
בסדר, אבל אתה פגעת פה
אז מה אין מה לעשות, אבל זה הפורמט.
חיל האוויר לא הוביל שום התנתקות.
חיל האוויר היה החיל שהוביל את הגירוש.
הליכוד הוביל, לא נכון.
כן, אבל בצהל חיל האוויר הוביל את זה, כן.
לא נכון, מי שעשו את הגירוש בסוף, אתה יודע את זה, כי היית שם, זה הייתה רק
יחידות חיל האוויר היו היחידות שהובילו את זה. מבחינת צהל אני מדבר. אבל אני אמור לסיים היום.
אבל זה תיקון עובדה, מי שהוביל את הגירוש ואת ההתנתקות, זה הליכוד.
טוב, בסדר. פרסומת בבקשה, ואחר כך אנחנו נהיה עם פרופסור אברהם דיסקין. מה, אין בבקשה. מה, אתה מסמן לי כאילו מה, שלחתוך, להפסיק, לדבר, בום. פיצוץ, גלקטי, קדימה. שלום פרופסור אברהם דיסקין, מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
שלום למכובדי.
מה שלומך?
כל הזמן משתפר, איך אצלכם?
כל הזמן הולך ונהיה רע, כאילו מדרדר, מדרדר, מדרכי אל דרכי.
טוב, אני אשתדל לעזור אם אני יכול.
יפה, טוב, תראה, בוא, אתה אמרת לא מעט התבטאויות בנושא של הרפורמה, אבל בין היתר אמרת, הרפורמה היא מצוינת, הבעיה היא הבורות המוחלטת, ההסתה השיטתית והשנאה של השמאל. תסביר.
תראה, הרפורמה, זה קשה להסביר בכמה חצי דקה, אבל אני אשתדל. הרפורמה מדברת על ארבעה נושאים. נושא אחד, ואני לא אומר דווקא לפי הסדר שהוצג בעבר, נושא אחד זה העניין של הייעוץ המשפטי, ואני חושב שדי ברור לכל אדם, בעיקר נוכח הניסיון של יצחק רבין דווקא, בשני המקרים שבהם הוא הפסיד בעצם את השלטון, שהתפקידים הם הסותרים של הייעוץ המשפטי, הם לא רק שהם לא מקובלים בעולם, אלא שהם גורמים לשיבושי ממשל ממש חמורים ביותר. ראש הממשלה בעצם אין לו ייצוג, אלא אם כן היועץ המשפטי מסכים לתת
ייצוג. אבל ברשותך, סליחה שאני עוצר אותך, כי זמננו קצר, ואתה מתחיל לדבר על הנושא של היועץ המשפטי.
נכון, נכון.
ואנחנו רוצים, אנחנו רוצים לדבר, תראה, הולכים לעבור בקרוב, החוקים, בעזרת השם יעברו, החוקים של גם ועדה לבחירת שופטים, וגם חוקי יסוד. אז בואו נדבר על הדברים האלה, כי יש טענה בשמאל שאנחנו הולכים לדיקטטורה, אנחנו הולכים להרוס את הדמוקרטיה, ואני מבקש לשמוע ממך, למה, איך אתה מסביר את העניין הזה לאנשים שחושבים שהולכת להיות פה פגיעה אנושה בדמוקרטיה? למה זה לא כך?
אני רק בשנייה דוחף את ההערה שלי, גם פרופסור וגם אתה אמרת, השמאל, אין שמאל, זה לא השמאל, במחאה הזו יש רבים מהימין, משפטנים, כלכלנים וכו'. בבקשה, סליחה פרופסור.
לא, זה בסדר גמור. אז אולי נדבר, נתעכז באמת בוועדה למינוי שופטים. בעצם מה שמקובל ברוב המכריע של מדינות העולם הוא שפוליטיקאים, ואך ורק פוליטיקאים, ממנים את השופטים. בארץ, בפועל, רוב הזמן, בעצם הוועדה לבחירת שופטים, המינוי הוא של הנשיא בסופו של דבר, אבל הוועדה לבחירת שופטים היא בשליטה מוחלטת של בית המשפט העליון. יש כמעט רוב אוטומטי בדרך כלל, כי שלושה מתוך תשעת החברים הם שופטים בבית המשפט העליון, שבדרך כלל מצביעים עם שותף, שני עורכי דין, שבדרך כלל משתדלים לשמור על יחסים טובים עם השופטים, הרי לחרוב, ובדרך כלל נציג אופוזיציה מתוך ארבעת הנותרים, הרי לחרוב של שישה. ובעולם בדרך כלל, מי שמנה את השופטים זה הפוליטיקאים, אז יש פה דבר באמת לא נורמלי. ההצעה דרך אגב לא מציעה לסלק את השופטים מהוועדה, לא מציעה כאילו עליונות מוחלטת של הקואליציה או של השלטון, מה שמקובל ברוב מדינות העולם, אלא משאירה ייצוג גם לאופוזיציה. יש הצעות שונות שנמצאות כרגע על הפרק.
איך זה לא הורס את הדמוקרטיה?
אני רוצה שנייה לשאול אותה, כי הרי פה אני הלאומותי. אני צר לי לחלוק עליך, פרופסור דיסקין, קודם כל אין שליטה מוחלטת.
צר לי שאתה חולק עליי.
לא נורא. אין שליטה מוחלטת של השופטים בהליך, זה פשוט לא נכון. כדי למנות שופט עליון, על פי התיקון שעשה גדעון סער מהליכוד ב-2008, צריך 7 מ-9, ואי אפשר למנות שופט עליון בלי הקואליציה במצב היום, ולכן יש איזון. לגבי האמירה השנייה שלך, וזו שאלתי, שזה ברוב העולם, זה לא ממש רוב העולם, אבל למה אתה לא מוכן לאתגר שאנחנו נותנים? קחו שיטה שבה פוליטיקאים ממנים שופטים, נצלם אותה as is ונעביר אותה לפה. לעשות cherry picking זה לא רציני, ואני אגיד לך למה. מכיוון שבארצות הברית, למשל, שבה יש כמו, בוא נאמר, חלק מהשופטים מונעים שם על ידי הנשיא, קודם כל זה עובר שימוע בסנאט ובקונגרס, וברוב המקרים יש שם בית אחד לעומתי. שנית, יש שם חוקה שמגינה. לא צריך את החגורה הזו. שלישית, יש שם משטר פדרלי, שהמדינות קובעות לעצמן, ומערכת זכויות, ומגילת זכויות, מיליון דברים ששומרים עלינו. אתה רוצה לחיות במדינה שבה הרשות היחידה העצמאית, המשפטית, עוברת תפי משפחת נתניהו? סליחה שאני בוטה.
אני לא הבנתי את השאלה.
טוב, לא נורא.
השאלה היא שבעצם אנחנו יוצרים פה איזה מערכת שלא קיימת בשום מקום בעולם, בכל מקומות העולם האחרים.
אני חושב שההצעה שמונחת על השולחן היא יותר מדיבה כלפי הרשות השופטת, ויותר מאוזנת מאשר מקובל ברוב מדינות העולם.
למה?
אמר בן כספית בצדק כבר שמדובר בארצות הברית במשטר פדרלי, אבל בוא נניח, אנחנו לא משטר פדרלי, ואני מוכן להעתיק, אני חושב שההצעה הרבה יותר חמורה מבחינת עצמאות בית המשפט, אם נעתיק את מה שקיים בארצות הברית כלשונו. זאת אומרת שהרשות המבצעת תמנה, ויש שימוע בפרלמנט. זאת הצעה יותר חמורה, יותר נותנת שליטה לקואליציה, מאשר הצעה הנוכחית.
ברגע לפחות בית אחד לעומתי...
חבל שנתווכח, אבל אין שני בתים בארץ.
למה חבל?
לכן זה לא רלוונטי. לא, זה לא רלוונטי.
זה כן רלוונטי.
זה לא רלוונטי, כי בישראל אין משטר נשיאותי, ואין משטר פדרטיבי.
ולכן אתה לא יכול לצלם את השיטה מארצות הברית.
אבל אתה הצעת שנעתיק את מדינות העולם, ונתת דוגמה את ארצות הברית.
מכובדי, אתה טועה ומטעה.
אתה הצעת, ואני מקבל את דבריך.
לא, אתה לא מקבל את דבריך.
לא, אני לא העליתי את ארצות הברית.
אתה אמרת חוץ לארץ.
תן לו לדבר, בסדר.
ואני מסביר לך חוץ לארץ.
אני מוכן שזה יהיה כמו הולנד בבלגיה,
וליכטנשטיין,
באיטליה,
אני מוכן שזה... השיטה הכי קרובה אלינו...
תן לו לדבר.
אז אני רוצה להשחיל משפט.
אבל תן לו לדבר.
השיטה הכי קרובה אלינו היא הבריטית, הם עברו שם למינוי שופטים על ידי הפוליטיקה, ומיד חזרו בהם, כי זה נכשל, כי זה בלתי אפשרי, ואתה יודע את זה.
אני חושב שזה לא נכון, אני מוכן לדון על השיטה הבריטית, אבל כמו שאמרתי, ברוב מדינות העולם יש משטר פרלמנטרי לא נשיאותי, רוב המדינות יש בהם משטר דרך אגב שהוא לא פדרטיבי, שלא כמו בארצות הברית שאתה העלית אותה, לא
אז
אני.
אז יש בהם חוקה,
תן לו לדבר.
המדינות... אני אשחיל את המשפטים מתי שאני רוצה, תודה. אמרתי בסך הכל, אז יש בהם חוקה.
ממש לא נעים לי להיכנס לריב בין שניכם, כי אני רואה את המקיידית של שניכם, אין בעיה.
אוקיי.
אני רק מקווה שנתן לי אוקיי. להשיב.
בבקשה, כן.
אתה משיב, אז
כמו שאמרתי, אז... כמו שאמרתי, ברוב המדינות בעולם, רוב המדינות של העולם הדמוקרטי, יש בהם משטר לא פדרטיבי, לא נשיאותי, מי שנמצא בשלטון קובע את השופטים ברוב מדינות העולם. זה מה שקיים, לכן ההצעה היא לא חורגת באופן בלתי סביר ממה שמקובל.
לא, אל תענה, אם יש לך שאלה תשאל, אל תענה.
לא, אנחנו מתווכחים, לא, זה כל האירוע.
לא, לי יש שאלה.
לא, אני לא אשכדי להתבקר.
בסדר, לי יש שאלה.
סליחה,
אז גם אני רוצה לשאול.
אז עלית כדי שאני אגיד שאתה צודק? אוקיי,
לא, בסדר. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, זה לא נגיד לצורך העניין יש טענה שזה יגרום לפוליטיזציה של בית המשפט, זה שבוחרים אותם פוליטיקאים.
כמובן שזו טענה חסרת שחר, אלא אם כן בכל מדינות העולם יש פוליטיזציה, והסיבה לזה היא מאוד פשוטה. אם הממשלה הנוכחית, נניח שרק הממשלה תקבע, לא קואליציה, לא כנסת, אז במשך הקדנציה הנוכחית, אם הממשלה תמלא את ימיה, והקדנציה של הכנסת תהיה מלאה, אז ימונו 4 שופטים מתוך 15, ואחרי זה יהיו בחירות, ונראה מה יהיה. לא יהיה שליטה מוחלטת בבית המשפט, בגלל העניין שהבחירה היא לא בבת אחת, ובנוסף לזה צריך כמובן להזכיר שעצמאות השופטים מובטחת בראש ובראשונה, שבדרך כלל בכל מדינות העולם וגם בישראל, או שהם ממונים לכל חייהם והם מפסיקים להיות תלויים, או שהם ממונים כמו בארץ לעד גיל 70.
אז בוא, אני רוצה אני רוצה רגע לסתור את הטענות שלך. קודם כל, אם אתה מודכן, אתה בטח יודע שהם גם מתכננים להוריד את גיל הפנסיה של השופטים מ-70 ל-67, ואז הם בעצם יחליפו את כל העליון בשנייה. יש, בכל המדינות שאתה מדבר עליהם,
אני לא יודע.
רגע, סליחה. בכל המדינות שאתה מדבר עליהם, או שמדובר בבית משפט לחוקה, או שמדובר במדינות עם חוקה ששומרת על הזכויות, לפי ההצעה הזו שלנו, גם ימנו לוועדת מינוי שופטים דימוס, שזה בכלל הזניה של כל המערכת, הקואליציה תשלוט ב7 מתוך 9, ארצות הברית זה בכלל לא בכל ההרכאות, לא ענית לי על אנגליה, שהלכו למינויים מקצועיים ומיד ברחו חזרה, והם הכי דומים לנו.
אבל באנגליה הם לא יכולים לפסול חוקים.
הם כן יכולים.
לא, הם לא.
הם יכולים.
הם לא יכולים.
קוראים לזה בשם אחר,
היה לנו פה מוכה. הם לא יכולים. לא, הם לא.
בוודאות. קוראים לזה בשם אחר.
לא, הם לא יכולים.
הם יכולים.
לא.
ומי שאומר אחרת הוא שקרן. או לא משפטן.
טוב.
יכולים ב1.5.
זמני תם או שאני יכול להתערב?
יש לך דקה תשובה, כן, בבקשה.
היה דקה לפני שתי דקות.
דקה שלמה, תודה רבה. אז רק אני אגיד, במדינת ישראל, אולי זה באמת לא ידוע לרוב הציבור, אבל למדינת ישראל יש חוקה. מדינת ישראל קיבלה חוקה. ב-9 בנובמבר 1995, בית המשפט קבע שלמדינת ישראל יש חוקה פורמלית. יש אוסף של חוקי יסוד, שעד לאותו תאריך נחשבו כשווי דרגה לחוקים רגילים, ובית המשפט קבע בפסק דין בבגץ שהחוקים האלה עליונים על החוקים הרגילים, דהיינו יש לנו חוקה פורמלית. אבל בית המשפט גם קבע דבר נוסף.
על כמה זכויות היא מגינה, פרופסור? היא מגינה על 5 זכויות, בארצות הברית על 40.
אני מוכן לדבר על הזכויות וכיוצא בזה, אבל אני רוצה להזכיר שדווקא ורסיה המקורית של ארצות הברית, אם אתה מדבר בתור דוגמה, עד לעשרת התיקונים הראשונים, מה שנקרא בשם הביל אוף רייטס, אחד מהם הזכות לנשיאת נשק שמפורשת בצורה קצת מעוותת.
תגיד, חוק דרי 2 שמוגדר כחוק יסוד. חוק דרי 2, לא מגדיר אותך, מגדיר אותו כחוק יסוד.
בחוקה.
טוב.
בחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, כפי שאתם יודעים, בעצם במינוח מאוד מאוד עמום, מוכרות כל הזכויות שבעולם, כולל ממש. כאלה שהכנסת דנה עליהם והחליטה לא להכניס אותם.
לא מטריד אותך שחוק דרי 2
נגמר הזמן,
למשל,
די.
למשל הוא הכניס את העניין של
למה
שוויון.
למה לא אתה לא אומר די?
שנידון.
הוא העורך שלך, תן לו לסיים.
מה זאת אומרת תן לו לסיים? אני רוצה לשאול את השאלות.
פרופסור אברהם דיסקין מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
חוק יסוד דרי 2,
היה לי יסוד נגרב, היה לי
חוק יסוד לא מטריד אותו.
תודה רבה.
זה שדרי וביבי נמתים מהם את הדין.
די כבר, נו, אתה אי אפשר לנהל איתך רעיון.
למה? היה רעיון מצוין, מה אתה רוצה?
בבקשה, יאללה, שים לנו, תודה.
אחלה רעיון.
אני חוזר הביתה.
In Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore con più donne sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra italiana, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. italiano vero.
היום לפני 102 שנה הגיעה המשפחה של סבתא שלי מאוקראינה באונייה לארץ. עגנו ביפו. היום לפני 102 שנה.
לחשוב שכל הסבל הזה יכול היה להימנע ממני.
כן, המשפחה של סבא שלי הגיעה מהונגריה, הגיעה מהונגריה באותה שנה או שנה אחרת, גם כן, כאילו, זה 100 שנה. 102 שנה, 102 שנה.
רגע, אז איזה שנה זה יוצא?
21. תודה לשר פלסנר ובעלי בנימין.
משפחה של אבא שלי הגיעה הרבה קודם.
תודה ליובל גלבוע ואיתי אורטל. תודה לעמיתי דויק ורון שאין. תודה לכולכם רבותיי. מה עוד? זהו? סיימנו?
משפחה של אבא שלי הגיעה ב-1800 ומשהו.
טוב, זה משהו אחר. מאיפה?
אדוני.
פולין?
לא, בלרוס או משהו.